ערב טוב. זה חיי נרגש שלכם הערב? יש? כן, מי שכן, ככה, תעשו עם ה... דעת אחרי יום כזה של תרגול, זה גם אם יש לנו שנץ רציני ואנחנו עכשיו, זה יכול להיות, יכולה להיות עייפות. אז מזמינה לבדוק אם הגוף צריך תמיכה אולי של כיסא או של הספסל, יש פה עוד מקום, אז תרגישו בנוח למצוא מקום שתומך בערנות ובגוף. ושיחה על הדמה, או שיחה על הדהרמה. מי שלא יודע, דמה זה בפאלי, השפה שהכתבים המוקדמים ביותר של הבודיזם כתובים בה, הכי קרוב למה שהבודה אולי דיבר. ודהרמה זה בסנסקריט, כן? אז לפעמים אנחנו אומרים דמה, לפעמים אומרים דהרמה, זה אותו דבר. בעצם שיחה על הלימוד והדרך, כן? ובעצם גם ההנחיות בבוקר מציעות לנו את הדרך, אבל בערב יש את הנטייה לתת איזה מבט עוד יותר רחב, כן, של מה שנקרא ההשקפה המשחררת. אז ייתכן שאולי שמעתם כבר הרבה שיחות על הדמה, ויכול להיות ששמעתם מעט, ובטח בפעם ראשונה בתוך ההקשר הזה של הריטריט, שזה קצת אחרת, אחרי יום של תרגול וכבר יום וחצי. אז אני מזמינה להקשיב הקשבה שהיא הקשבה מדיטטיבית, ככה מכל הגוף, מכל הלב, ולהניח לצורך לזכור או לחשוב יותר מדי בזמן השיחה, אלא לתת לראות איפה זה נוגע בנו הדברים וההצבעה הזאת של הבודה, לאן כל הדרך הזאת מכוונת אותנו. ככה זאת היא ההצעה הערב. זה מוקלט, אז תמיד אפשר להקשיב אחר כך, אם היו דברים ככה שאמרתי, אתם אומרים לעצמכם, אבל אני לא אזכור, אז אפשר להניח, מה שנקלט נקלט, ומה שלא נקלט עכשיו, זה מוקלט. יצא טוב. נחמד, מה שנקלט נקלט, ומה שלא מוקלט. אני אנסה לזכור את הבדיחה הזאת. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל את השיחה הערב, רגע, נגלגל אותם חזרה. ככה, החזיקו מעמד. אז אני רוצה להתחיל בלהקריא לכם קטע שמצאתי לפני כמה שנים טובות כבר, של מתרגלת בשם אייפריל רזניק, לא ישראלית, זה קטע באנגלית, אני תרגמתי אותו בשבילנו. והוא כל כך נגע לי ללב, כי היה בו משהו כל כך מדויק בתיאור של מה זה אומר להיכנס ככה פעם ראשונה לתוך אולם המדיטציה, ומה קורה ומתרחש. אפשר רגע לעצום עיניים, לפתוח אוזניים. קחת נשימה עמוקה, להתרווח, משיכים לתרגל. היא כתבה ככה. כשנכנסתי לראשונה לאולם המדיטציה, חיפשתי שקט ושלווה. אולם מה שמצאתי היה מגע, וזה לא היה שקט או שלב. חיפשתי משהו רוחני, ומה שמצאתי היה מגע. חיפשתי משהו כדי להקל על הכאב שלי. מה שמצאתי היה מגע עם הכאב הזה, וזה לא היה קל. מהר מאוד גיליתי שמדיטציה אינה מעשה מרגיע או משכח, אלא מעשה שמאפשר לי מגע אינטימי עם כל אותם הדברים שהתנתקתי מהם לפני זמן רב כל כך. הייתה לי בחירה מיידית, או לשים לב, או לא. יכולתי לבחור להיות במגע אינטימי, עם הנשימה, עם הגוף, עם הנפש, ועם הגירויים והחרדות הגלומים בגוף, או לא. זה היה כל כך פשוט וכל כך חשוף. בשבילי, אינטימיות, מגע, היכולת לשים לב ולחוות באופן מלא את החוויה לפרטיה, זה מה שקורה כאשר אני יושבת במדיטציה. האם מגע הוא תמיד נעים, יפה, נחמד או נוח? לא, זה לא. אבל אני מתעניינת במגע ולא בנוחות. אז אני יושבת. אני מאפשרת לעצמי להיות במגע עם כל מה שמופיע. ולאחר מכן, אני קמה לחיות את חיי, אסירת תודה על ההזדמנות לגלות מחדש ולטפח אינטימיות עם החיים האלו ממש. ככה ניקח נשימה לחוש את, את האמירה הכל כך צלולה הזאת שהתרגול מזמין אותנו למגע. מגע עם כל הדברים. שאפשר להגיד שהתרגול הוא אמנות של המגע. התרגול זה לא רק מיומנות, זה גם מיומנות שנרכשת בהתמדה ובסבלנות, אבל זה גם אמנות, האמנות של איך לפגוש. איך לפגוש. אני מזמינה אותנו רגע אחד להרהר על רגע כזה של מגע היום, שאולי גילינו איזה דרך יותר מיטיבה לפגוש. להיות במגע שהוא קצת יותר משחרר, הרבה יותר משחרר. עם רגע אחד, אפשר ממש לעורר אותו, להיזכר בו. מה היה ברגע המגע הזה? ככה תעננו לי בעדינות אם נזכרתם ברגע כזה, שאני אדע. אז אמנות המגע, ממש להסתכל על התרגול כאמנות המגע. באמנות יש, נכון, יש הרבה מאוד אהבה באמנות. יש הרבה משחקיות ויצירתיות. נכון? נכון, שאומרים אמנות, אנחנו כוללים בתוך זה את האיכויות הכל כך יפות האלה. אז גם התרגול, יש אצלם איכויות של אהבה ומשחקיות והרבה מאוד עניין. אז אני רוצה קצת לדבר על תשומת הלב כאומנות המגע, על האיכות הזאת שנקראת סאטי בפאלי, שאנחנו מתרגמות אותה כתשומת לב או מודעות או לפעמים קשב, כן, קשב משחרר. ואני רוצה להתחיל עם דרשה מאוד קצרה של הבודה, שנקראת, כמה שהיא קצרה, היא נקראת הדרשה על הכל. אולי הדרשה הכי קצרה, והשם שלה זה הדרשה על הכל. זאת אומרת ככה, מתרגלות, מתרגלים. אני אלמדכם את הכל. הקשיבו לזאת. ומהו הכל? העין והצורות, האוזן והצלילים, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף ותחושותיו, התודעה והתופעות המנטליות. זה נקרא הכל. זה מה שיש. זה הכל. יש משהו שהוא מעבר להכל? שימו את זה כשאלה, כן? אנחנו מצביע על על החוויה החושית שלנו, במובן המלא שלה, של כל ששת החושים, והתודעה בהקשר הבודיסטי הוא חוש, כן? התודעה שקולטת את הזיכרונות, המחשבות ודימויים, כן? כל התופעות המנטליות. זאת אומרת, זה הכל. כן? אז האמנות הזאת של המגע, היא המגע עם הכל הזה. כן? ואחד הדברים שעושים איזשהו סוויץ' נורא משמעותי בתרגול, זה כשאנחנו מבינים ומבינות שאין שום דבר שהוא מחוץ לתרגול שלנו. שכל מה שפוגש את החושים, את כל ששת החושים, שם נמצא התרגול. אין שום דבר שהוא מחוץ לכל הזה. כן? ובעניין הזה זה משמעותי, אני חושבת, לשים לב שלפעמים יש לנו איזה, אנחנו מגיעים לתוך התרגול המדיטציה, זה נורא שונה, אני חושבת שאיך שאנשים מגיעים היום, לאיך שהם הגיעו לפני 10 שנים, ו-20 שנה, 30 שנה, אנחנו יש לנו יכולת לפגוש הרבה מאוד טיצ'ינג, אבל אני חושבת שלפעמים יש לנו לעתים בלבול בין תרגול של ריכוז לבין תרגול של תשומת לב. אז קורא רגע שנייה רגע להרהר במה שאמרתי עכשיו, אם אנחנו בתוכנו יש לנו הבנה מה ההבדל בין תרגול של ריכוז לתרגול של תשומת לב. מה תרגלתי היום? ריכוז או תשומת לב? עכשיו זה ברור שבתוך תרגול של תשומת לב מתפתח גם הריכוז, כן? זה האיסוף שהתודעה שלנו פחות ופחות מוסחת. ויש הבדל מאוד מהותי בין תרגול של ריכוז לבין תרגול של תשומת לב, לפחות בהקשר של תרגול הדרמה. תרגול של ריכוז הוא בו יש לנו איזשהו אובייקט שאנחנו בוחרים, נגיד הנשימה או הגוף, וכל שאר הדברים שמופיעים בחוויה שלנו הם כרגע לא רלוונטיים. הם סוג של הפרעה לקשב שרוצה להתרכז בדבר מסוים. זה נכון אגב לכל סוג של ריכוז, נכון? כן, אתם איתי רק שאני... אוקיי. והרבה פעמים בגלל שההנחיה היא להיות עם הנשימה ועם הגוף כעוגן מאוד מאוד מרכזי, כמה שאנחנו חוזרים אליו, יכול להיווצר שם איזשהו בלבול לעתים, בין תרגול שבו הנשימה או הגוף זה הדבר היחיד שאני שמה לב אליו, בעיקר הנשימה הרבה פעמים, כי יש תרגולים שמגיעים מהקשרים אחרים, שזה באמת האובייקט המרכזי, לבין תרגול שבו הנשימה והגוף הם עוגן, אבל שום דבר הוא לא הפרעה לתרגול שלנו. שום דבר. כן? תשומת הלב זה ממש התרגול של אומנות המגע בכל ששת החושים. אז הנשימה והגוף הם מאוד מאוד משמעותיים. כמו שאמרתי, הגוף הוא שער לראייה מאוד מאוד צלולה. אבל הנשימה והגוף הם הבסיס והעוגן והבית שמתוכו תשומת הלב שלנו פתוחה בכל שערי החושים. אז יכול להיות שלוקח לנו זמן עד שהמיומנות הזאת מתפתחת שאני יכולה להיות גם וגם וגם, אבל שם מכוון אותנו התרגול. איך אני יכולה לאסוף את תשומת הלב לנשימה ולגוף, ואז לפתוח את תשומת הלב, להיות במגע עם כל מה שמתרחש בחוויה שלי. מה שהעין שלי רואה, מה שהאוזן שלי שומעת, מה שעולה בגוף, מה שעולה בלב, מה שמופיע בתודעה. מה שקורה בטעמים, בעריכות, כן? בואו ניקח רגע אחד כזה של להביא את הקשב לנשימה שלנו. לגוף, איפה שהכי פשוט לתשומת הלב לנוח. אנחנו מתאמנים להפוך את זה לעוגן מאוד מאוד מיטיב. אני אגיד כאן שמי שהנשימה והגוף הוא יותר קשה לנו, לעתים אפשר שהצלילים יהיו העוגן, המגע של הצליל עם האוזן, זה גם הגוף, זה לא באמת לא הגוף, אבל זה קצת אחר. ויחד עם העוגן של הנשימה, של תחושה של המגע בגוף, קרית, ידיים, משהו בתוכנו נשאר ער ופתוח, לכל מה שנוכח בחוויה. התנועות של התודעה, תחושות, רגשות, צלילים. שמשהו בתוכנו מבין שהתרגול הזה מכוון אותנו לכך ששום דבר בחוויה שלנו הוא לא הפרעה. שום דבר. אני אומרת את זה ככה עוד פעם ועוד פעם, כי אני חושבת שלקח לי לפחות עשור. ממש ייפול לי הסימון ששום דבר בחוויה הוא לא הפרעה לתרגול תשומת הלב. כל מה שנוכח בחוויה יכול להיות האובייקט להתבוננות הסקרנית שלנו. אז שנזכור שהתשומת הלב לנשימה, היא בעצם תשומת הלב עם הנשימה לכל מה שנוכח. זה לא רק תשומת לב לנשימה, זה תשומת לב עם הנשימה. בבוקר הזכרתי את ההנחיות, עם השאיפה חשים את כל הגוף. כן, אפשר להגיד, עם השאיפה חשה את החוויה. והתרגול שלנו הוא בכל הדומיינס, כן? בכל מרחב החוויה שלנו. משהו מאוד משמעותי לגבי סאטי, לגבי האיכות הזאת שנקראת תשומת לב. באנגלית היא מתורגמת כמיינדפולנס. אפשר להגיד heartfulness, נכון? כמו תשומת לב, זה מאוד יפה. כן? זה לא רק מגיע לנו מהראש, זה מגיע לנו גם מהלב. משהו במיקום שממנו אנחנו נפתחות. heartfulness. תשומת לב. זה משהו מאוד משמעותי, הוא ההבחנה בין זיהוי לתשומת לב. אוקיי? נגיד עוד פעם, ההבדל בין זיהוי לתשומת לב. בכל רגע של תשומת לב, יש זיהוי. יש שם משהו שיודע מה נוכח. הנה מחשבה, והנה תחושה, והנה הרגש הזה, והנה צליל. נכון? זה נקרא זיהוי, אני מזהה מה קורה בחוויה שלי, אבל לא כל רגע של זיהוי הוא רגע של תשומת לב. בלבלתי? לא? מי שלא בלבלתי נהדר, חלק, כן? בכל רגע של תשומת לב יש זיהוי של מה שנוכח, אבל לא כל רגע של זיהוי הוא רגע של תשומת לב. וההבדל המשמעותי זה שהזיהוי מתרחש בלי הזדהות, עם מרחב, עם סקרנות, האיכות של סאטי בעצם מתלווה לזיהוי. ואז תשומת הלב היא תשומת לב משחררת. זה לא רק זיהוי של מה שקורה, זה שהאיכות הפנימית שלנו מזהה, בלי שהיא מיד או אוחזת, או עודפת, או מגיבה אליי, פשוט היא אומרת, זה מה שעכשיו. זוכרים את ה-It's like this? כן? הרגע העמוק הזה, וכמה וכמה דיווחתם ככה בקבוצות, שהרגע הזה שבו אנחנו זוכרות את האיכות הזאת של ככה זה עכשיו, משהו ברמת המאבק שלנו, מה קורה לו? המאבק טיפה יורד. החוויה נהיה טיפה יותר משוחררת. זה רגע של תשומת לב. יש ככה את ההבחנה דקה חמוקה מאוד, כן? יכול להיות לנו הרבה שאני אוכל לזהות, אני מזהה את המחשבות שלי, ואני מזהה את הדפוסים שלי, ואני מזהה, ואני כבר יודעת להכיר, ואני יודעת להגיד את כל השמות, ולדעת הרבה מאוד דברים על עצמי, אבל ברגעי הזיהוי האלה, יש הזדהות, ויש סלידה, ויש תסכול, ויש כעס על מה שנוכח, זה רגע של זיהוי, שהוא לא כל כך משחרר. אבל כשהזיהוי מלווה בעיניים טובות, בסקרנות עמוקה, בתודעה שיש בה מרחב, כן? שהמחל שלנו גדל, אז הזיהוי הזה הופך להיות תשומת לב שהיא משחררת באותו רגע, רק אם זה רגע, אפילו אם זה לרגע קטן. כן? אז אני רוצה שניקח רגע להיזכר ברגע שממש שמנו לב, שזה היה תשומת לב, ומשהו שם פגש, תחושה, מחשבה, רגש, צליל, איזשהו דפוס מנטלי. ככה זה עכשיו. משהו במאבק, ככה אולי התרכך, אולי אפילו התפוגג לכמה רגעים, פשוט ידענו שככה החוויה. היה רגע כזה? אני יודעת שהיה רגע כזה. זה ברור. וכולכם גם קצת דיווחתם על הרגעים שהיה רגעים של תשומת לב משחררת. וזה התרגול שלנו, לטפח את התודעה אל האיכות הזו, כן? של ראייה, כן? וידיעה, ופתיחות. כן? אחת האינדיקציות המאוד מאוד טובות בשבילנו, גם בתרגול הפורמלי, אבל כל מה שאני אומרת עכשיו, אני רוצה ככה לעשות, אני אעשה כוכבית, זה נשמע כאילו שכשנותנים שיחת דרמה, מדברים על התרגול הפורמלי. כל מה שאני אומרת כאן, וכל פעם שאנחנו שומעים שיחה על הדרמה או על הדמה, היא רלוונטית לכל רגע בחיים. אין שום דבר בתרגול שהוא רק על הכרית או רק בריטריט. אולי ייקח לנו זמן להבין את זה, כי התנאים בחוץ הרבה פעמים לא מאפשרים לאיכויות האלה לפרוח באותו אופן, כשפתאום התנאים נהיים כמו התנאים שהם מוכיחים כאן. אבל באופן העמוק ביותר, כל מה שהבודה מצביע פה על הדרך לחופש, היא רלוונטית לכל רגע בחיים שלנו. וככל שהמיומנות שלנו גדלה, ואנחנו נהפכים להיות יותר אומנות, אומני ואומניות. המגע זה לכל רגע בחיים. שיותר ריטריט הוא המרחב הכל כך מיטיב, כי אנחנו כל כך הרבה דברים שאפשר להתחיל לראות בבהירות איך התודעה שלי עובדת. איך היא פוגשת את הרגע הזה. מה מייצר יותר דוקה? הנה אמרתי אותה באולם. מי לא יודע מה זה המילה דוקה? תרימו את היד. אז דוקה זה המילה בפאלי לכל הספקטרום של מי אי נחת, חוסר סיפוק, מצוקה וסבל. אוקיי? מהאי נחת הכי קטנה שבא לי משהו אחר, ליד הסבל הכי גדול שאנחנו יכולים לדמיין, המילה דוקה זה כל הספקטרום. אז ההתבוננות, כן, שמתאפשרת לנו להתחיל לראות מה מאפשר יותר חופש ומה מייצר יותר דוקה. אחד הסיפורים המאוד יפים בדרשות, יש הרבה סיפורים כאלה של נזירות שהולכות לתרגל בתרגול היומי, ולא היה להם סנגה כזאת גדולה, אז כל אחת הלכה לשבת מתחת לאיזה עץ, לבד. בסיפורים האלה היא מתיישבת לתרגול היומי, ככה מתמקמת לה מתחת לאיזה עץ, כמו שמתמקמתם עליה מתחת לאיזה עץ, ואז היא מתכוונת לתרגל, ואז מגיע מרה. ומרה זה הדמות בטקסטים לכוחות הפנימיים שמתחילים להרער, כן? זה, תפיסה הבודיסטית זה גם יכול להיות מישהו ממש חיצוני, אבל בהקשרים האלה אני אוהבת לקרוא אותם, ככה גם המסורת בחלקה הקוראת, זה כל הכוחות הפנימיים שמתחילים להרער אותנו מהיציבות ומהרווחה ומהנחת ומהשמחה. ואז מרה מגיע ומתחיל להגיד לה כל מיני דברים, כאילו, מי את? מי את חושבת שאת מתרגלת? כן? בכל מיני אופנים, כל סיפור זה קצת משהו אחר, הוא אומר לה משהו אחר, ודברים די מעליבים. הוא נגיד זה ככה, כן? שזה הקולות הפנימיים שמעליבים את עצמנו. כאילו, מי אתה? למה אתה חושב שאתה יכול להשתחרר? ואיך אפשר, כן, תוך העולם הזה בכלל, כן? כל הקולות הפנימיים שברגע הזה מתחילים להסיט אותנו מהטיפוח של התודעה שהיינו רוצים להיות בעולם, הלב שהיינו רוצים להיות בעולם. ואז מגיע הרגע שהנזירה, ככה מה שהיא מתארת, זה שהיא מזהה אותו כמרה, והיא אומרת לו, אני רואה אותך מרה. ואז הטקסט מתאר שכשמרה רואה שרואים אותו, הוא מתקפל והולך. כן? זה סיפור אחרי סיפור, כל פעם הוא אומר, וכל פעם, כן, באנגלית זה נורא יפה, I see you, מרה. כן? אני רואה אותך, מרה. והסיפורים האלה משקפים משהו מאוד מאוד עמוק במפגש עם הקול, שכל הקולות הפנימיים האלה, כשאנחנו רואים אותם בצלילות, בלי ההזדהות, משהו בכוח שלהם מתחיל להתפוגג. זה אנחנו כולנו יודעים ויודעות, כן? ולכולנו היה את הרגע שמשהו בתודעה אמר, אוקיי, די. כן? הנה הקול הזה, אני לא מזדהה, לא מזדהה, I see you, מרה. וזה תרגול נורא יפה להשתמש בביטוי הזה, אני רואה אותך, מרה. כן? הקולות האלה שמתחילים להסיט אותנו עם מה שחשוב לנו לטפח. כן? לראות את הקול הזה, שהוא לא הודף, והוא לא נבהל מהדפוס, והוא לא כועס, הוא פשוט אומר, אני רואה אותך. אבל אני לא חייב להזדהות איתך. וזה תשומת לב משחררת. זה סתי. כן? כי זה תשומת לב עם חוכמה. כן? חוכמת האי-הזדהות. בוא ניקח עוד פעם נשימה עמוקה שמזכירה לנו את הרגע הזה שהיום ראינו אולי את הדפוס הזה, שכל כך הרבה פעמים אנחנו מנסים לא לראות. אבל ראינו אותו מתוך מרחב אחר, אולי לרגע אחד, I see you, Mara. בלי התנועה שאו מפחדת מההופעה שלו, עודפת אותו, כועסת עליו, אלא פשוט אומרת, I see you. I know you. I feel you. But I'm not feeding you. יש משפט נהדר של טניסה רוביקו שאומר, feeling, not feeding. אז הרגעים האלה שבהם יש לנו תחושה של מאבק עם איזשהו תחושה או עם איזשהו דפוס, עם איזשהו קול פנימי, זה הרגע שמעוטט לנו, שאולי יש שם איזשהו זיהוי, אבל תשומת הלב צריכה תמיכה. ומה התמיכה? רגע אחד להגיד, אני רואה אותך, אני רואה אותך. ונשימה מספקת, והתרווחות מחודשת בגוף. כן? אולי אתם עכשיו מתחילים להבין ככה בחוויה הישירה, ומי שכבר מכיר, ככה כל פעם מחדש צריך לחוש כמה, זה רגע של ההתרווחות הזו, זה רגע שמשהו בתודעה מרפא מהזדהות. לכן החשיבות הגדולה לחזור שוב ושוב אל הגוף, ולהתרווח בתוכו. כי כל תנועה של היאחזות, של הזדהות, של סלידה, של עדיפה, של כעס על משהו שעולה, בא עם גוף מקובץ. תנסו לבדוק אם יש רגע של כעס, או עדיפה, או פחד, או סלידה, שבא עם גוף מרווח. ממש מזמינה אתכם לראות אם תגלו חוויה כזאת, אני לא גיליתי אותה בתוכי, כן? היא באה באופן אוטומטי, היא עולה ביחד עם גוף שמתכווץ. זה יכול להיות ממש תחושה מקובצת בחלקים נרחבים, אז זה יכול להיות רק הקיבוץ שבאזור של העיניים, או קיבוץ בגרון, או קיבוץ בבטן, או קיבוץ בישבן, זה בכלל לא משנה, לכל אחד מאיתנו יש את האזורים שבהם הקיבוצים, תשימו לב איזה ישבן יותר מתכווץ, כן? איזה אזור בגוף הוא משקף את התנועה של ההזדהות, של המאבק. ולכן הנשימה וההרפיה של הגוף עובדת בצורה מאוד מאוד ישירה על התנועה שאו מזדהה או אוחזת או עודפת. בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן, באמת מאוד מאוד פשוטה. אחד להשקפות שהכי מתנות את התנועה של הדיפה, כן, שלא מוכנה להיות עם הכל, ואני ככה, תצמו רגע עיניים, אני אגיד לכם את ההשקפה, ותשאלו את עצמכם, היא נוכחת באיזושהי ורסיה פנימית בתוככם, כן? והעבודה עם ההשקפות הפנימיות שלנו היא מאוד מאוד משמעותית, כי ההשקפות שלנו מבנות את האופן שאנחנו פוגשות את החוויה שלנו. כשאנחנו פוגשות ופוגשים חוויה שהיא לא נעימה לנו, אני מניחה שפגשנו לא מעט היום, נכון? חוויות לא נעימות, כן? זה חלק מהחוויה האנושית. בעצם זה שיש לנו גוף, יש חוויה לא נעימה. כן. בעצם זה שיש חיים במלאים בדברים, יהיו זיכרונות לא נעימים ומחשבות לא נעימים, והדפוסים שאספנו במהלך הדרך, כן? יש לנו הרבה פעמים השקפה מאוד עמוקה שהיא לא עולה לרמת דיבור, אבל היא יושבת שם ברקע ואומרת, לא נעים, זה בעיה. לא נעים, זה בעיה. מכירים את ההשקפה הזאת? כשההשקפה הזאת נוכחת, היא מפעילה באופן אוטומטי במפגש עם הלא נעים, סלידה. באוטומט. כאילו אין שברי רגע, יושבת שם ברקע השקפה שאומרת, ולכן זה מאוד מעניין מדי פעם להזכיר לעצמנו, לא נעים, כן, בחוויה שלנו היא לא בעיה, זה לא נעים. אפשר לראות מה אפשר לעשות איתה, לפעמים יש דברים קונקרטיים שאנחנו עושים איתה, יש לנו מחלה מסוימת או סיטואציה מסוימת שיש פעולה נדרשת, אבל שאני רגע משאירה אותנו רגע בתוך המסגרת של התרגול הפורמלי, מה שאנחנו לומדים ולומדות פה, הלא נעים בחוויה הוא לא בעיה, הוא רק לא נעים. או השקפה נוספת שהיא מאוד מאוד דומה שאומרת, שעולה משהו לא נעים, זה, תשלימו, לא צריך להיות כאן. זה מפריע לי. זה מפריע ל-well-being שלי. מכירים את ההשקפה הזאת? כן? רק אצלי? שנייה כאילו מקבל עידוד? אוקיי, בסדר? זה מאוד מאוד עמוק, כן? זה מאוד, תראו, זה, אם נשאל, זה, אני קשה לי להאמין שיש תודעות ש... אין להם את זה, כן? זה תודעות עירות, כן? שתחררו לחלוטין מההשקפות האלה, וכמה זה אוניברסלי במפגש שלנו עם הלא נעים. והבודה אומר לנו משהו מאוד מאוד עמוק בהקשר הזה, הוא אומר. אם השחרור והחופש היה כרוך בלהשתחרר מהלא נעים, אי אפשר להשתחרר. אבל החופש והשחרור הוא עם הלא נעים. הוא עם הלא נעים. הוא לא מהלא נעים, הוא אם הוא אם הלא נעים. בוא ניקח רגע להניח בלב את ההבנה הזאת שאנחנו נצטרך לראות אותה ולחזור אליה מיליארד פעם. כי התנועה האוטומטית של התודעה האנושית, זה כשהיא פוגשת חוויה לא נעימה, היא מיד עולה הסלידה, שנובעת מהשקפה, זה מפריע לי. אבל מאחר בחוויה האנושית שלנו כורחה במפגשים עם הרבה מאוד לא נעים, החופש הוא לא מהלא נעים, הוא עם הלא נעים. וזה אומנות המגע. איך אני פוגשת את כל מה שנוכח בחוויה עם הלא נעים בצורה משחררת. וזה הזמנה בתרגול של תשומת לב. לשים לב. כן. האם עדיפה או סלידה משחררת? האם עיניים טובות ורקות ועדינות וסקרנות ואיכויות משחררות? אולי אפילו אחת מהאיכויות היום ממש חשנו, אולי זה היה העיניים הטובות, אולי זה הייתה החמלה, אולי זה הייתה הסקרנות עמוקה, כאילו איך זה עכשיו? שהיא פותחת את הפתח הזה בין הזיהוי, כן? לתוך מרחב שמזהה בתוך תודעה יותר גדולה, יותר רחבה. אז קור רגע לערער מה היה משמעותי לכם היום, ברגע הזה של המגע. האיכות של הידידות, של העיניים הטובות, זה האיכות של המטה בפאלי, של החמלה. אולי הסקרנות הייתה הדומיננטית היום. איך זה עכשיו? אפשר להגיד שכל התרגול כולו מתרחש בין הרגע של המגע לרגע של ההזדהות. ובנקודת המגע, שם מתחילה להיוולד התובנה. נגיד את זה עוד פעם, כל התרגול כולו מתרחש ברגע של המגע, בין המגע לבין השרשרת שמולידה הזדהות. וברגע המגע מתחילה להיוולד תובנה של איך החוויה שלי מתהווה. איך נולד, איך נולדת דוקה. איך מופיעה מצוקה. איך מופיע סבל. ואיך מתאפשר חופש. אז אני רוצה להקריא לכם, יש לכם עוד קצת כוח? איך אתם? כן, תנסו אם אתם צריך קצת להתמתח רגע. אפילו רגע לעמוד, ניקח איזה דקה. קחו איזה נשימה, אפשר להתמתח קצת, ניקח עוד כמה דקות לשיחה. להתמתח בתשומת לב, להתרווח עם המתיחה. נשימה מספקת. איך אני פוגש את הרגע הזה? אולי עם עייפות, אולי עם אי שקט. איך פוגשים באופן משחרר? אז אני אקריא לכם את אחד המשלים האהובים עליי, ונראה לי על הרבה מתרגלים ומתרגלות, אני אקרא הדרשה על החץ. עצמו עיניים, פתחו אוזניים. גם את זה אהבתי. אומר לנו הבודה ככה. אני אגיד רגע את הקונטקסט של הדרשה, לטובת מי שלא מכיר אותה. קונטקסט של הדרשה זה בא תלמיד אל הבודה ושואל אותו מה ההבדל בין תודעה ערה וחופשייה לתודעה שלא ערה ולא חופשייה. זה הקונטקסט של הדרשה. ואז מגיע התיאור הזה שאחר כך תבינו מה בעצם ההבדל בין תודעה ערה וחופשייה לתודעה שהיא לא ערה ולא חופשייה. כך אומר לו הבודה, זה המשל, או הסבר. כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה חוויה בלתי נעימה, הוא מתייסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה באגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל. על כן הוא חווה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. הדבר דומה לאדם שנורה על ידי חץ אחד, ומיד אחר כך נפגע מחץ נוסף. הוא חווה תחושה בגלל שני החיצים. לכן כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת חווה חוויה בלתי נעימה, ואז הוא מתייסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה באגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל, חווה למעשה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. כאשר הוא חווה תחושה נעימה, הוא מרגיש כבול. כאשר הוא חווה תחושה בלתי נעימה, הוא מרגיש כבול. כאשר הוא חווה תחושה שאינה נעימה ואינה בלתי נעימה, הוא מרגיש כבול. אני אומר שהוא כבול לסבל, לדוקה. זה ההסבר הזה שממשיך, אני רגע אקריא לכם את ההמשך של הדרשה. כאשר הוא חווה תחושה או חוויה לא נעימה, מתעוררת בו סלידה. אז הוא מחפש הנאה בהנאות החושים. מדוע? משום שאדם רגיל שלא שמע אחרת, אינו מכיר מפלט אחר מהחוויה הבלתי נעימה מלבד הנאות החושים. מדהים, לא? זה מה 160 לפני הספירה. כן, זה בעצם מכניזם שמתאר את כל תנועת ההתמכרות בעצם, נכון? מאוד מאוד בפשטות וישירות, זו דינמיקה בסיסית של תודעה אנושית שהיא לא מיומנת והיא לא ערה, כן? מה שהוא מתאר פה, הוא אומר, יש פה כמה דברים כל כך יפים בדרשה הזאת. הראשונה היא ההבנה מאוד מאוד עמוקה, שהדוקה שלנו היא לא מהחץ הראשון. ולמה הקונטקסט של הדרשה היה מאוד משמעותי? כי הבודה בסוף הדרשה אומר, ההבדל בין תודעה ערה וחופשייה לתודעה שאינה ערה ואינה חופשייה, זה שתודעה ערה חובה רק את החץ הראשון. ותודעה שהיא לא חופשייה, חובה את כל שאר החצים. אוקיי? אז בואו ניקח רגע להרהר ולהיזכר היום ברגע שבו נורא חץ ראשון. נזכרנו במשהו. הייתה לנו תחושה גופנית כואבת. הופיע רגש לא נעים. היה צליל שנחווה לא נעים. איזושהי חוויה באחד מששת החושים לא נעימה. חץ ראשון. מזה אף בן אדם ובת אדם לא יכולים להשתחרר. זה הטבע של החיים. החץ הראשון. אבל מה שהבודה מכוון אותנו לשים לב, שהסבל, המצוקה, אי הנחת, היא לא החץ הראשון. היא החץ השני, והשלישי, והרביעי, והמאה, שכבר שקענו, אתם זוכרים את המילה פפנצ'ה? פפנצ'ה זה כבר חץ מספר 4 ומעלה. אוקיי? נגיד, חץ שני, שלישי, עוד בסדר. חץ רביעי, 50, מפה מתחילה הפפנצ'ה, ואז זה מתחיל לגדול ברמת הגודל והעוצמה והדביקות והדחיסות. אוקיי? ואיפה היה, כן, הייתה חוויה ראשונה לא נעימה, ומשהו מאוד עמוק שהבודה אומר, ושוב, לכן הגוף הוא נורא משמעותי, הוא אומר, החץ הראשון הוא חוויה תחושתית, גופנית, סומטית. החץ השני, השלישי, הרביעי, החמישי, המאה, המאתיים, האלפיים, זה כבר ההבניה הפנימית שהתודעה שלנו מספרת, מפרשת, ועושה עם המפגש הראשון שפוגש את החוויה שלנו. אני שומעת את המואזין, חוויה נעימה, לא נעימה, ניטרלית, אני לא יודעת אם יש לנו חוויה לא נעימה, או אם אני שומעת את הזבוב מתקרב אליי, היה פה איזה זבוב, היה כזה, הזבוב מתקרב, חוויה לא נעימה, חץ ראשון. אין מה לעשות עם החץ הראשון, זה הדבר שאין לנו שום שליטה עליו. אבל החץ השני והשלישי והרביעי, שהוא הסלידה והכעס והתסכול והתוקפנות, כן? במקומות אחרים, הקנאה, ראינו משהו שאנחנו מאוד אוהבים, חץ ראשון, משהו מתכווץ, חץ ראשון, אין לנו מה לעשות איתו. חץ שני זה התגובה על התגובה על התגובה וכל הסיפור שנבנה. מה זה אומנות המגע? איך אני נשארת ונשאר עם החץ הראשון? איך אני נושמת עם החץ הראשון? ולכן התנועה ששומטת, מה היא שומטת? את כל הסיפורים שהם כל החיצים שנורו עלינו, אני ממש מדמיינת את זה שאנחנו חץ ראשון, ואז מתחיל כל התגובה והפרשנות והסיפורים, כן, כל התודעה שלנו נצבעת, זה כמו המון 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 חיצים שנורים עלינו, ואז רגע של התעוררות, שמיטה וחזרה, כאילו צריך לדמיין את זה, לעשות איזה סרט מצויר כזה, שמישהו יורה מלא 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 חיצים, ואז הם, ברגע של התעוררות, כל החיצים נופלים בדרך. צריכתי להעביר לכם את ה... כן? כי זה מה שקורה, רגע של שמיטה וחזרה לגוף, זה רגע שלא שהחוויה נופכת להיות נעימה, אבל כל החיצים שמעצימים אותה, יכולים בבת אחת להישמט. וזה גם מיומנות, וזה גם התמדה, וזה גם נכונות להישאר עם החץ הראשון. איך אני נשארת עם החץ הראשון? אולי יש חץ ראשון עכשיו? חץ שני, שלישי, רביעי? רגע אחד, I see you. נשימה מספקת, חזרה אל הגוף, התרווחות, עדיין חץ ראשון. איך אני פוגשת את החץ הראשון? איזה מבט, איזה איכות, שפותחת מרחב לא להיות מופעלת מהחץ הראשון. ואולי הגיע חץ ראשון וחץ שני ושלישי. זה הרבה פעמים בא ביחד. אבל איך הוא לא גודל לרביעי, לחמישי, לשישי? נשאר חץ ראשון שני. חץ ראשון שני שלישי. אוקיי, בסדר, אתם מתכן? כי כשיש רק חיצים ראשונים, באמת יש, יכולה להיות חוויה באמת מאוד מרווחת, למרות שהיא יכולה להיות מאוד לא נעימה, אבל התגובתיות שלנו היא כל כך מהירה, שהרבה פעמים זה לעבוד עם החץ ראשון שני שלישי, ואז זה יתרווח, כן? חץ ראשון שני שלישי, ואז זה יתרווח. חץ ראשון שני שלישי, ואז זה יתרווח. חץ ראשון שני, חץ ראשון שני, יתרווח. ככל שאנחנו לא מזינים, כן, feeling, not feeding, החיצים אין להם כוח. זה האימון. זה אימון. זה לא בא ככה לצערי. אם זה היה בא ככה, הייתי אומרת את זה, אז אני אומרת, נכון. סבבה, יאללה. הלוואי. החיצים הנוספים, זה הדפוסים שלנו. זה דבר שצריך הרבה מאוד סבלנות. זה I see you, but I'm not feeding you. אז בואו ניקח כמה רגעים אחרונים לפני שנצא לתרגל בהליכה מתחת לשמיים. איך החוויה שלנו עכשיו? אפשר ממש להשתמש בתיוג עדין כזה שאומר חוויה נעימה, חוויה לא נעימה, אולי אני לא יודעת. I feel... not feed. איזה נשימה עוזרת לנו להתרווח בתוך הרגע הזה, כפי שהוא עכשיו. מתאמנות באומנות המגע, לא באומנות הבריחה. אומנות המגע. מגע של אהבה, ומגע של סקרנות. מגע של פשטות. התרגול הוא תרגול של אומנות, של תשומת לב שפותחת מרחב לפגוש את החץ הראשון, אולי השני והשלישי במבט סקרן ולבדוק. איך אפשר לא להמשיך ולהזין את מה שלא מיטיב? איך הנשימה עוזרת לי? איך ההתרווחות בגוף עוזרת? איך השמיטה? ושים לב לרגעים של רווחה ברגע של שמיטה. רגע אחד שמשהו פתאום יותר מרווח. לא כי תמיד נעים, אלא כי משהו התרחב, משהו מביט בעיניים טובות. נסיים בקטע של קן מקלאוד, שהוא מורה מהבודהיזם הטיבטי, ואחר כך דברים של הבודה. אז קן מקלאוד אומר לנו, בכל מסורות החוכמה נאמר, כאשר אנו מוכנות ומוכנים לנוח בדיוק בתוך מה שאנחנו חוות וחווים, גם אם זה קשה, אנו מגלות ומגלים אפשרויות שלא ידענו על קיומן. הבודה מזכיר לנו, אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מיטיב יותר, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת מיטיבה ביותר. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד שמוביל לרווחה ואושר, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת, מובילה לרווחה ואושר. הלוואי שהתרגול שלנו יוביל לרווחה ואושר לנו ולכל מי שנפגוש. שתודעה מאומנת ומטופחת, שיש בה נוכחות ויציבות ועיניים טובות, מהדהדת גם אצל אחרים ואחרות, ופותחת חופש בתוך המרחב שאנחנו חיים בו. אז תודה על ההקשבה. זה מנה אותנו לצאת ככה עם המגע של כפות הרגליים להליכה, מגע של הרוח בגוף, כן. המגע בכל החוויה, והיכולת פשוט לנוח בתוכה, להתרווח בתוכה, כן. נשים לב עם עיניים טובות. נחזור עוד מעט לתרגול אחרון של מטה, מי שמכיר, ידידות וטוב לב, לפני שנלך לישון. ורק שתדעו שהבודה אומר שמי שהולך לישון עם מטה, יש סיכוי שיהיו חלומות טובים, והוא ישן טוב. יש סיכוי. יש גם רעשים, ויש כל מיני דברים, ויש סיכוי שהם הולכים עם לב רך ומרווח ופתוח. ראיתם על אחד הספסלים? כן, אחד משפטי המטה. אז נוכל לישון עם לב מרווח ורך ופתוח. אז שתהיה הליכה מהנה.